כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
סנין מאת אקוטגאווה ריונוסאקה, תרגמה מיפנית עירית ויינברג, מספרת עדי קוזלובסקי. גבירותיי ורבותיי, כיוון שאנחנו נמצאים באוסאקה, אספר לכם סיפור שקרה כאן בעיר. פעם הגיע לאוסאקה אדם שביקש למצוא לו עבודה כמשרת. את שמו המלא איני יודע, אך כיוון שלא היה אלא עובד משק בית, קראו לו פשוט גונסקה. גונסקה הגיע אל משרד התעסוקה, הסיט את וילון הכניסה ופנה אל הפקיד שהחזיק בפיו מקטרת ארוכה. אדוני הפקיד, אני מעוניין להיות סנין, אז אנא ממך, מצא לי מקום עבודה מתאים. הפקיד נעלם, וזמן מה לא הצליח להוציא הגה מפיו. אדוני הפקיד, שומע אותי? אני מעוניין להיות סנין, אנא ממך, מצא לי מקום עבודה מתאים. צר לי, פתח ואמר הפקיד, ששב לבסוף לעשן את המקטרת, אך עד היום לא היה מקרה שהמשרד שלנו מצא למישהו עבודה כסנין. אנא, פנה למקום אחר. אבל התשובה לא סיפקה את גונסקה, והוא קרב אל הפקיד, מכנסי העבודה הירקרקים שלו נמתחו על ברכיו, והוא מחה. נדמה לי שאדוני מתבלבל. ידוע לו מה כתוב על השלט של משרדו? כתוב שם אין ספור משרות. לא כן? כשכותבים אין ספור, הכוונה היא שיכולים למצוא כל משרה, או שהשלט משקר. משיוצגו הדברים כך, נראה כעסו של גונסקה מוצדק. לא, אין על שקר בשלט, מיהר הפקיד לומר. אם אתה מחפש מקום שבו תוכל ללמוד להיות סנין, חזור לכאן מחר. היום אנסה לברר אם שמע מישהו על דבר מה מתאים. הפקיד הסכים לקבל את בקשתו של גונסקה רק כדי להרוויח זמן, ולא היה לו מושג איפה יוכל להתלמד כדי לרכוש את מקצוע הסנין. לכן, מי ששילח את גונסקה לדרכו, פנה הפקיד מיד אל ביתו של רופא שגר בסביבה. לאחר שסיפר את סיפורו של גונסקה, שאל אותו בחשש מה... מה אתה אומר, אדוני הרופא? לאן אפשר לשלוח אותו כדי שיוכל ללמוד להיות סנין? גם לרופא זאת הייתה שאלה מבלבלת. זמן מה ישב, ידיו שלובות, והביט בעסח הדעת אל האורן שבגינה. אך אשת הרופא הערמומית, שכונתה שואלה זקנה, שמעה את סיפורו של הפקיד ומיד התערבה בשיחה. שיביא את האדון אל ביתנו. אם יחיה בביתנו שנתיים שלוש, נדאג לכך שיהיה סנין. האומנם? כמה טוב לשמוע, רוב תודות לך, באמת הייתה לי הרגשה שיש איזו קרבה בין רופאים לבין סנין. הפקיד הבור שמח שמחה רבה, הוא קד שוב ושוב ופנה לחזור. הרופא ליווה את הפקיד ופניו היו חמוצות, וכשהלך פנה אל אשתו במורת רוח וגער בה. איזה מין שטויות אמרת לו, מה את מתכוונת לעשות כשהכפרי הזה יתחיל להתלונן, אם אחרי כמה שנים של עבודה לא ילמד ולו דבר אחד על אומנותו של סנין? אך האישה לא זו בלבד שלא התנצלה, אלא צחקה לבעלה בפניו. מוטב שתשתוק. אם טיפש הגון כמוך בעולמנו האכזר, אי אפשר להרוויח מספיק אפילו לקערת אורז. ובכן, למחרת, בהתאם למה שסוכם, הכפרי גונסקה הגיע מלווה בפקיד. גונסקה, שכנראה חשב שכך ראוי להופיע למפגש הראשון עם מעסיקיו, היה לבוש מעיל האורי, מאותר בסמלי המשפחה, אך גם כעת לא היה מראהו שונה במאומה ממראה עיקר פשוט. נראה שאיש לא ציפה לכך. הרופא בהה בגונסקה כאילו ראה חיה נדירה מארץ רחוקה, ופנה אליו בחשדנות. שמעתי שאתה רוצה להיות סנין. מניין לך הרצון הזה? גונסקה השיב לו, אין שום סיבה מיוחדת. פשוט כשראיתי את טירת אוסאקה, חשבתי שגם אדם רם יחס כמו טויטומי הדיושי סופו למות. אם כך, חשבתי, בני האדם, גם אם יחיו חיי שפע ומותרות, הראים הם מעצם טבעם. כלומר, כדי להיות לסנין, תהיה מוכן לעשות כל עבודה? התערבה מיד אשת הרופא הערמומית? כן, כדי להיות סנין, אעשה כל עבודה. אם כך, מהיום תעבוד בביתנו כמשרת 20 שנה. אם תעשה כך, בשנה ה-20, אלמד אותך כיצד להיות סנין. באמת, גבירתי, אני מודה לך מקרב לב. אבל בתמורה לכך, 20 שנה תעבוד בלי לקבל פרוטה אחת. כן, כן, אני מסכים. גונסקי עבד בביתו של הרופא 20 שנה. שאב מים, חטב עצים להסקה, הכין אוכל, ניקה. כשיצא הרופא לביקורים, נסע אחריו את תיבת התרופות שלו. ובנוסף, לא ביקש פרוטה תמורת עבודתו. בכל יפן לא הייתם מוצאים משרת יעיל כמותו. אולם, משחלפו לבסוף 20 השנים, גונסקי לבוש במעיל האור עם מאותר סמלים, כמו ביום שהגיע לראשונה, נעמד מול בעלי הבית והודה בנימוס רב על כל מה שעשו למענו בכל שנות עבודתו אצלם, והוסיף, וכעת, כפי שסוכם בינינו לפני שנים רבות, הייתי רוצה שתלמדו אותי את האומנות של סנין, לא להזדקן ולא למות לעולם. למשמע דבריו של גונסקי נעלם הרופא דום, הוא לא ידע מה להשיב למשרתו. הכיצד יוכל לומר לו כעת, אחרי ששרת אותו 20 שנה בלי לקבל ולו פרוטה אחת, שאינו יודע כיצד להיות סנין? בלית ברירה אמר לו, מי שמכיר את האומנות של סנין זו אשתי, היא זו שתלמד אותך, ופנה ממנו כאילו אין הדבר נוגע לו. אך אשתו לא הנידה אף אף. כמובן, אלמד אותך איך להיות סנין, אך יהיה עליך למלא במדויק אחר הוראותיי, גם אם יהיה הדבר קשה, שאם לא כן, לא זו בלבד שלא תהפוך לסנין, אלא שתשוב לעבוד כאן ללא תשלום 20 שנים נוספות, ולא, יהיה עונשך מוות בו במקום. כן, גברתי, גם אם יהיה הדבר קשה, אני מבטיח לגברתי שעמלה אחר כל הוראותיה, אמר גונסקי, שלא הצליח להסתיר את שמחתו, והמתין להוראותיה של אשת הרופא. אם כך, טפס נא על האורן שבחצר, הורתה אשת הרופא. לאישה, כמובן, לא היה כל מושג באומנות של סנין. ככל הנראה, היא רק רצתה להורות לגונסקי לבצע משימה קשה, שמן הסתם לא יוכל למלאה, ולאחר שיקשל בביצועה, ימשיך לעבוד אצלה ללא תשלום עוד 20 שנה. אך גונסקי נשמע מיד להוראתה וטיפס על האורן. יותר גבוה, טפס יותר גבוה, פקדה אשת הרופא, שעמדה בקצה המרפסת ועקבה בעיניה אחר גונסקי המטפס על העץ. והנה, מעילו מאותר הסמלים של גונסקי כבר הבזיק בצמרת העץ. כעת אסר משם את ידך הימנית. גונסקי, בעודו לופת בחוזקה ענף עבה של האורן בידו השמאלית, הסיר בעדינות את ידו הימנית. וכעת, אסר את ידך השמאלית וסיימנו. היי, רק רגע, אם הכפרי הזה יסיר את ידו השמאלית, הוא יצנח מיד ארצה, אין לו סיכוי להישאר בחיים אם יתרסק על האבנים למטה, אמר הרופא שיצא גם הוא אל המרפסת. פניו לבשו הבאה מודאגת. מה אתה יוצא כשלא קראו לך? השאר את זה לי. ובכן, להסיר את היד השמאלית. עוד בטרם סיימה לומר את דבריה, הסיר גונסקי בנחישות את ידו השמאלית. ידוע לכל שאם מטפסים על עץ ומסירים את שתי הידיים, לא נותר לאדם אלא ליפול. כהרף עין התנתק גופו של גונסקי, העטוי מעיל האורי מאותר סמלים מצמרת האורן. אך הפלא ופלא. אף שגופו של גונסקי התנתק, הוא לא צנח ארצה אלא נותר באוויר בצהרי היום כבובה התלויה על חוט. רוב תודות, בזכותך גם אני זכיתי להיות סנין, קד גונסקי בנימוס רב, הוא צעד חרישית על שמי התחלת, עלה מעלה מעלה ונבלע בתוך העננים הגבוהים. מה הראה לרופא ולאשתו לאחר מכן, אין איש יודע. רק האורן בחצרו של הרופא נותר לעמוד עוד זמן רב. מספרים שיודויה צוגורו ציווה להעביר אל חצרו את העץ הענק, שרק יותר מארבעה בני אדם יכלו להקיף את גזעו בזרועותיהם, כדי שיוכל לזון בו את עיניו בעונת השלגים.